אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם בעמוד 640 מתוך מאמרי שמעתי, מאמר קע"ה, והיה כי ירחק ממך. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. כתבי בעל הסולם עמוד 640, מאמרי שמעתי, שמעתי קע"ה, והיה כי ירחק ממך. והיה כי ירחק ממך הדרך, לא יוכל סתו. ופרש, למה הדרך כל כך רחוק מטעם כי לא יוכל סתו? משום שלא יכול לישא העול של תורה ומצוות. לכן הדרך נחשב לו לרחוק. והעצה לזה אומר הפסוק, וצרת הכסף בידך. שעניין כסף הוא עניין כיסופין, שימשיך בחינת כיסופין בהעבדות, שעל ידי החשק ההשתוקקות להשם, אזי יוכל לשאת את העול תורה ומצוות. וגם כסף הוא עניין בושה, משום שבן אדם למטרה להגדיל כבוד שמיים, כמו שכתוב, ברוך שבראנו לכבודו. כעניין תורה ומצוות בכלל, הם דברים שהאדם עושה בכדי למצוא חן בעיניו יתברך. כי טבע של העבד שרוצה למצוא חן בעיני רבו, שאז ליבו של רבו עליו. וכן כאן, שכל ריבוי הפעולות והחומרות שבן אדם מתמחה בהן, הוא רק אמצעי שעל ידי זה ימצא חן בעיניו יתברך. ואז יהיה לו המטרה הרצוי ממנו. והבן אדם הולך ועושה תורה ומצוות, בכדי למצוא חן בעיני הבריות, ועושה מצרכי שמיים בחינת אמצעי. זאת אומרת שבאמצעותם יזכה למצוא חן בעיני הבריות. וכל זמן שהאדם לא זכה לבחינת תורה לשמה, אזי הוא עובד לשם הבריות. והגם שאין להאדם אפשרות אחרת, אלא לעבוד בשביל הבריות, אבל מכל מקום, על כל פנים הוא צריך להתבייש עם העבדות כזו, ואזי על ידי הכסף הזה יזכה לכסף דקדושה. דהיינו להשתוקק להקדושה. וצרת הכסף בידך, היינו שאף על פי שעניין ההשתוקקות אינו בידי אדם, אם אין לו חשק לדבר, אין הוא יכול לעשות שום דבר. אבל על כל פנים, הוא צריך לגלות את הרצון לכיסופין, היינו הרצון להשתוקק. ואולי וצרת מלשון רצית, שהוא צריך לגלות ביקוש על זה. היינו שצריך לגלות הרצון והחשק להשתוקק להשם, היינו להשתוקק להרבות כבוד שמיים, להשפיע נחת רוח ליוצרו, למצוא חן בעיניו יתברך. ויש בחינת זהב ויש בחינת כסף. כסף שיש לו כיסופין בכללות, וזהב נקרא שהוא רוצה רק דבר אחד. וכל הכיסופין וההשתוקקות שיש לו לכמה דברים, נבטלים בהרצון הזה שיש, והוא אומר שרק זה הב. היינו שהוא לא רוצה שום דבר, רק להקים השכינה מאפר, ורק זה הוא רוצה. היוצא מזה שאף על פי שהאדם רואה שאין לו החשק והרצון כמו שצריכין, מכל מקום, על כל פנים הוא צריך לראות ולהשתדל במעשים ובמחשבות שישיג את החשק. וזה נקרא, וצרת הכסף בידך. ואל יחשיב האדם שזהו דבר קטן אם זה ביד האדם. אלא, בבקר ובצון, היינו שעל ידי זה הוא יזכה לאורות הכי נעלים.
כמו שדיברנו קודם, שהעבודה שלנו היא בלהגדיל חשיבות את שיטת הקבלה, שהיא לשנות את האדם עד שיהיה אדם הדומה לבורא. והעבודה הזאת היא בכל רגע ויום יום, וכל פעם צריכים לחזור עליה שוב ושוב, כי כל הזמן אנחנו מקבלים ריחוק, והיה כי ירחק ממך. זאת אומרת שתמיד נראה לנו שאנחנו נמצאים בשינוי המצבים, רחוקים או קרובים, זה ודאי רק בהרגשה שלנו, שהרשימות מתעוררות ואנחנו צריכים לתקן אותם. ישנם באדם תרייג רצונות כלפי הבורא, לא מדברים על רצונות כלפי העולם הזה, זה הגשמיות, אלה כלפי הבורא, עד שמדמה אותם לבורא, שהם יהיו כמו הבורא מתייחס אליו. זאת אומרת, כולו בכוונת להשפיע נחת רוח, כמו שהבורא חושב מלכתחילה, במטרת הבריאה להיטיב לנבראיו, כך אדם צריך להגיע למצב שמטרתו הוא להיטיב להשפיע נחת רוח לבורא. השתוות הצורה מעלה את האדם לדרגת הבורא, והוא מגיע למצב שנקרא דבקות. חיבור שלם. ואז משיג המטרה. ועד שמשיג המטרה יש לו הרבה שלבי ההתקדמות לזה. השלב הראשון הוא שהוא מפתח רצון לקבל שלו, הרגיל, הארצי. משך עשרות אלפי שנות ההתפתחות בגלגולים. גלגולים, הכוונה היא שהרצון כל פעם משתכלל, רוצה יותר ויותר ויותר, מתגלים בו כל רגע ורגע רשימות החדשות. ואנחנו לא צריכים לשים לב על הגופים, הגופים חיים ומתים, אלא על הרשימות שכך הם מתגלים ברצון לקבל, ורשימו ברצון לקבל, הוא נותן לרצון לקבל הרגשת הרגשת שקיים בגוף. שזה דמיון כזה. וזו שלפה א'. שלב ב', שבחלק מהרצונות, בחלק מהבני האדם, מתגלה כבר נטייה, מתגלה הדחף, רצון, לגלות את הבורא. לדעת מה טעם החיים, מה טעם בחיינו. וזה שלב ב' בהתפתחות שלהם. הראשון שקיבל דחף כזה זה היה האדם הראשון. ואחריו הרבה אחרים. אנשים האלו נקראים מקובלים. למה? כי הם מקבלים על עצמם את השיטה, והם גם כן אז מקבלים גילוי עבורה לפי מידת ההשתוות הצורה עמו. והם עוברים שלבים, הרבה שלבים, בגלגולים שלהם גם כן, אבל גלגולים שלהם של מקובלים, הם כבר גלגולים האחרים, הם גלגולים בהכרת האלוקות, כוח השולט בטבע. איך הם עושים זאת? שמקבלים התעוררות, נכנסים למה שנקרא זמן ההכנה, וגם שם יש הרבה מאוד מצבים, אבל כל המצבים האלו כבר עוברים לפי השיטה, עד כמה שמבינים, כי שיטה עדיין אמנם שכתובה, אבל לא מגולה בנפשם. ומתקדמים בזה שבונים קבוצה, עושים מה שאנחנו עושים. זה זמן ההכנה. עד שכל פעם ובכל רגע משתדלים לעורר את עצמם, זה על ידי זה, בחיבור ביניהם, בהתערבות, בהתרוממות, בהשפעת הקבוצה על כל אחד. שהעיקר זה עבודה, זה חשיבות. חשיבות של השיטה, חשיבות בשינוי עצמי. ששום דבר לא צריך לשנות במציאות שלנו, אלא רק האדם עצמו. ורק הוא ניתן לשינוי. ובו גם כן צריך לברר מה בדיוק ניתן לשינוי. אלא רק את הכוונה על הרצונות שלו. ורצונות בעצמם לא, לעזוב אותם. יש בתוך האדם כלפי הבורא תרי"ג רצונות, והוא צריך לשנות את הכוונה שלהם, מעל מנת לקבל, לעל מנת להשפיע. האמת, הוא אפילו לא מרגיש שיש לו תרי"ג רצונות, ושהם על מנת לקבל, שהוא רוצה לנצל את הבורא. אין לו בכלל יחס עמו. קשר, איזה. אלא לאט לאט מגלה את הקשר הזה, ואז לפי זה מגלה את היצר הרע. נמצא כבר במצב ברת יצרה, אז זקוק לתיקון שנקרא תורה, תבלין, ומשנה את הכוונה לעצמו לכוונה לטובת הכוח העליון, ובזה נקרא שעשה מצווה, וכך מבצע בסדר שמגיע לידו תרי"ג תיקונים, תרי"ג מצוות, עד שהותקן בזה כל הכלי שלו, שמקבל בה כל התענוג שהבורא הכין לו כדי להשפיע בחזרה נחת רוח למקור, וכך מגיע למטרתו. כן, ניב.
משיקגו שואל, מהי העבודה כאשר המטרה לא חשובה בכלל? מה מוציא את האדם מהמצב הזה?
נו, שיחשוב על ידי מה הוא יכול להתעורר. הוא ישמע את זה ברדיו, בטלוויזיה, באיזה מקום. חוץ מקבוצה, לא. אז קבוצה צריכה להיות הסביבה שלו, שהיא, רק היא משפיעה אליו, ולא כל מיני מקורות השפעה אחרים, ושהקבוצה תשפיע לו כל פעם חשיבות ושינוי עצמי, שאין יותר מה לעשות בחיים שלו, אלא הוא בעצמו צריך להשתפר, בדוגמה ביחס שלו לחברים, כך ביחס שלו לבורא. עד כמה שמעמיד את עצמו כלפי הסביבה להיות איתם מחוברים, להיות מושפע מהם, להיות ממש לארגן אותם בצורה נכונה, אבל בזה הוא בעצם מארגן את עצמו ומתחיל לראות אותם שהם כבר נמצאים בצורה הנכונה הזאת. אז עד כמה ש בצורה כזאת מתקדם, אז מעמיד לעומתו את הסביבה, והיא כמו המעבר, כמו הקרש קפיצה, לקשר, לגילו היחסים שלו עם הבורא. ברגע שבונה את הכלי הזה, השפעה הדדית הוא וחברה, אם ההשפעה הדדית הזאת היא נכונה, לפי מצב המתוקן שביניהם, שם מתגלה הבורא. כן.
קרלוס מברזיל שואל, הרשימות הן מתעוררות מהמאמצים שלי או על ידי האור המקיף?
הרשימות מתעוררות לפי הקצב שלהם, שהוא נקבע מהרבה מאוד סיבות כלליות, איך שכל העולם חייב להתקדם, וזה נקרא בעיתו, בזמנו. כך מתעוררות בדרך כלל לרשימות. זה כלפי אותו חלק שנקרא 99% אצלנו, או העולם הכללי. ואותו חלק מהנשמות שהן נקראות נשמות ישראל, שהן מכוונות ישר כאל, שהן קיבלו נקודה שבלב ולכן הן מתעוררות, הנשמות האלו, הבני אדם האלו, מתעוררים לגלות את הכוח עליון, ההנהגה, ההשגחה, הסיבה לחיים, מטרת החיים, אז באותם בני אדם, הרשימות מתעוררות בהתאם למה שהם עצמם, או שהם נמצאים בדרגת כמו 99%, שהם נפלו מלהתקדם לבד בקצב שלהם למטרה ברורה, או מתבהרת להם על ידי האמצעי שזה הקבוצה וכן הלאה. אם הם לא מתקדמים בצורה כזאת, אז קצב הרשימות שבהם הוא קצב הרגיל כמו בעולם, כי הם אז משתווים עם כל העולם. אם הם בכל זאת קשורים לחברה, להפצה, ללימוד, לעבודה, אז בהתאם להגיעה שלהם, השפעת הסביבה עליהם, לא השפעה כללית, אלא השפעה של קבוצה, מתעוררים בהם רשימות בקצב אחר לגמרי. גם רשימות אחרות, רשימות של העבודה האישית מנקודה שבלב, וקצב בהתאם להגיעה שלהם. זאת אומרת, הם בזה בעצמם קובעים קצב ההתקדמות. ואז המצב שהם נמצאים נקרא זמן ההכנה. כן.
מחדר השואלים, מה לא בסדר בי אם אני לא מרגיש חשיבות מלאה ונכונה כלפי המטרה? האם פנייה לבורא ולקבוצה תעזור בזה?
אדם מקבל חשיבות מהסביבה. אם יעזבו אותו ביער, יגדל כחיות. אם יגדל באיזה כפר, יגדל ככל הכפרים. זה הכל תלוי בסביבה. הוא לא יכול לקפוץ מעל הסביבה, ממעל העיגול שלו, כמו שכותב בעל הסולם. ולכן, עד כמה שהוא מארגן לעצמו סביבה, להתפעל ממנה, לקבל את הערכים שלה, כך זה יהיו הערכים שלו, לפי זה הוא יתקדם. לכן, אם הוא מרגיש את עצמו שהוא נופל הרבה פעמים, זה יכול להיות טוב. השאלה היא, באיזה התרוממות, כוח, מידיות, הוא מסוגל לרומם את עצמו מהנפילות. העליות והירידות הן בחשיבות המטרה, בחשיבות הבורא, בחשיבות הדרך בעיני האדם. זה נקרא ירידה או עלייה. רק בזה. כי בחשיבות תלוי או שהוא שוכב ללא רוח חיים, או שהוא רץ ועושה כל מיני פעולות, פנימיות, חיצוניות, הכל רק מה שאפשר, רק כדי להגיע לאיזה שינוי פנימי. זה בעצם ההבדל. ולכן כאן זה רק השפעת הסביבה על האדם יכולה לעזור. השפעה הזאת יכולה להיות שקיטה, זאת אומרת ללא מילים, בחשיבות גדולה למטרת הבריאה, לשינוי עצמי. אם אנשים כך נמצאים בחשיבות לזה, אז החשיבות הזאת היא עוברת מאחד לשני, מסך הכל קבוצה בהשפעה על כל חבר וחבר, ויכולה לעבור ביניהם בשיחות, בפעולות, בהצגת המצב, זאת אומרת במעמד, שכל אחד עושה איזה מאמץ, הוא רוצה שאחרים יראו את זה. לא בגלל שיחבדו, לא, בשביל זה הוא היה בכלל מסתיר את עצמו, שדווקא ההפך, אלא כדי לראות דוגמה לאחרים, אז הוא לכן משתדל לגלות כך לפני כולם את העבודה שלו. כן.
רואי מקרואטיה שואל, בשלב ההכנה, בזמן ההסתרה, מה העצה לחמוק מן הרצון לקבל לעבר הצדקת הבורא?
צריכים להיות מציאותיים. אם אני נמצא ממש בהסתרה, אז בעצם לזה אני או לא מתייחס לכוח עליון שבכלל לא קיים בשום רגש ושכל שלי, או שקיים בצורה שלילית, כמו שכל הבני אדם. אז במידה שהוא קיים בצורה שלילית, אני מקלל את החיים שלו, שלי. זאת אומרת, אני בעצם מקלל אותו. מי שכל הזמן נמצא בטענות על החיים שלו, או לא כל הזמן, לא חשוב. במידה שאתה טוען שיש משהו רע בעולם, בחיים, אז אתה בזה מקלל את הבורא, אתה מצביע אליו, כי אין עוד מלבדו, אין עוד מישהו שמייצב את כל החיים. כל העולם כך נמצא בטענות, בנגד הבורא. אדם שמתחיל להתקדם ומגלה שהוא נמצא מול הבורא, שלא מסכים, שלא רוצה, שלא נראה לו, שלא מקבל עזרה, יש לו טענות, זה בעצם אמצעי העבודה. זה משהו אחר. זה משהו אחר. וזה אפילו שהוא מגלה שהוא לא מסכים ושהוא נגד ולא רוצה ואפילו מקלל, זה הוא מגלה את היצרה שבו לצורך התיקון. זאת אומרת, הדברים האלה הם מועילים להתקדמות, ולכן הם נכללים בהתקדמות עצמם, בכל התהליך הזה עצמו. לכן אנחנו צריכים לראות כל פעם לפי המצב שאני נמצא בו, למדוד אותו כלפי הבורא. בטוב וברע אני נמצא אליו. אם בטוב, אז למה בטוב? אולי אני נהנה מזה, אז אני אומר לו ברוך השם, יופי, תביא לי עוד. אם ברע, אז האם אני משתמש בהרגשה הרעה הזאת כממנה ועלה להתקדם למצב שאני מתקן את הרע, מבין שזה רע שבי, שסך הכל הכל תלוי בכלים, אין כאן שום עניין אחר בכלל משהו שיכול להשתנות. נו, יש עוד זמן, כן.
רפאל מקרמיאל שואל, אם נראה לאדם שהסביבה חלשה, האם ואיך הוא יכול לחזק אותה?
האמת שאין דבר כזה כסביבה חלשה. קודם כל, הבורא מביא את האדם לסביבה, ושם אדם צריך לממש את הבחירה החופשית שלו, לבנות את עצמו כלפי הסביבה. ודאי שהוא יכול לבקש מהסביבה ולעורר אותה, שהיא תהיה קצת יותר, ככה בהשפעה חיצונית, יותר רועשת כלפיו. אבל בעצם צריכים להבין שאם הוא הגיע לסביבה והם בסך הכל נמצאים באיזה מסגרת לימודית, פעולתית, בחיבור, בערבות, כאילו, נגיד, לא בדיוק חיבור ולא בדיוק ערבות, אבל סדנאות, שיעורים, פעולות, ישיבות, חברים וכן הלאה. כל היתר, אם זה כבר נמצא, כל היתר זה תלוי בו, באדם עצמו, עד כמה שהוא מבטל את עצמו כלפי החברה, ואז בצורה כזאת הוא ירגיש שיש בתוכם איזה חום כוח מיוחד שמייחד אותם, שהם בעצמם יכול להיות לא מזהים את זה, כי אי אפשר להגיד מה הם, כי אדם מתאר את הקבוצה בתוך הכלים שלו, לא שהוא רואה משהו אובייקטיבי שנמצא בחוץ, הוא תמיד מקבל ודן את הכל בתכונות שלו, כל הפוסל במומו פוסל. ולכן הוא צריך לקחת את זה בחשבון, שאם הוא ישנה את היחס שלו אליהם, הוא יגלה לא קבוצה חיצונית של הפרצופים, אלא יגלה את הקשר שלהם הפנימי, שהוא נמצא פנימי, שהם בעצמם, כביכול בעצמם, לא מגלים את זה, אבל הוא ביחס שלו, בביטול שלו אליהם, כן יגלה. ולכן כמעט ואין עבודה לבוא לקבוצה ולדרוש מהם שהם יהיו מחוברים, מיוחדים, מדברים יפה, שירים יפה, שרים יפה שם וכן הלאה, אלה תלוי הכל בו בעצמו, עד כמה שהוא מבטל את עצמו, כמו שרבש נותן דוגמה, כמה אפסים הוא שם בינו לבינם, זאת אומרת שהם בעיניו פי 10 או פי 100 יותר ממנו, אז בהתאם לזה הוא יגלה את הכוח של הקבוצה והאחדות שלה והערבות שלה, הוא יגלה עד כמה שהם מדויקים במטרה שלהם, עד כמה שהם רוצים להתחבר ביניהם, שהמטרה היא ליצור קשר הנכון, האדוק, ההשפעה ממש התמימה ביניהם. והוא עכשיו רק מגלה את זה. אנחנו נמצאים במצב המתוקן, רק לעצמנו זה ככה, אנחנו נמצאים כל אחד בקלקול ומתארים את העולם כמו שרואים אותו. זה נקרא כל הפוסל במומו פוסל, במומו דווקא. ואם לא מומו, אז הכל הזה הוא היה עולם אינסוף. כך אנחנו לומדים מתפיסת המציאות. ולכן אנחנו צריכים בכל זאת להבין שהשינוי הוא צריך להיות באדם בצורה הפנימית שבו. כן.
גוסטבו ממודיעין שואל, איך מבחינה פרקטית האדם משנה את הכוונה שלו? איך יודעים שבזמן הכוונה אנחנו פועלים, אנחנו לא פועלים עם הרצון לקבל?
כוונה זה נקרא לשם מי, לטובת מי אני מכוון את הפעולות שלי במוח ובלב ובידיים ורגליים, גם כן לא חשוב, כן, אבל זה פעולות גופניות, הן פעולות רצוניות, לכן אין לנו בשביל מה לנו לקבל אותם בחשבון. מה עשית עכשיו ביד? עשיתי ביד או עשיתי ברצון? בלי רצון יד לא הייתה פשוט נעה ממקום למקום. לכן מדברים על רצונות. אז ברצונות ישנם כוונות. מה רצית בזה לגרום? לטובת מי? אם ישנו רק אדם ומחוץ לאדם הכל זה בורא, כולל כל הסביבה, כל הבני אדם, אנושות, חוץ ממני, אחרי האור שלי, מה שאני מרגיש את עצמי, הכל זה הבורא. אפילו דומם, צומח וחי. No. אז אני על ידי היחס שלי לדומם, צומח, חי ובני אדם, יכול ללמוד יחס שלי לבורא, שהוא הכולל והנסתר בהם. אם אני מסדר את היחס שלי לדומם, צומח וחי בצורה שאני שומר עליהם, משתמש בהם בצורה רציונלית בלבד, כן? כמו שכל האקולוגים הזה האלה רוצים היום מבני אדם, וכלפי הבני אדם אני מתייחס שהם כולם שייכים אליי ממש כמו חלקי הנשמה שלי, שזה באמת כך. אז אני בזה לומד על היחס לעולם, דומם צומח חי ומדבר, כמו לעצמי. אם אני יכול להתייחס אליהם בצורה כזאת, אז יוצא שלפחות אני מגיע למצב אל תעשה לחברך, כן, מה שרע בעיניך, שאתה לא רוצה שכך יתייחסו אליך. זה שלב א', שאתה רוכש בזה כלים דהשפעה להשפיע על מנת להשפיע. ואחר כך שלב ב', שגם לדומם צומח חי, ובמיוחד זה לבני אדם, למדבר, אתה מתייחס מתייחס בצורת ואהבת. ואהבת זה נקרא שאתה ממש מתחיל להתייחס, משתמש בך, בעצמך, כדי להשפיע עליהם, כדי לאהוב אותם. לאהוב זה כמו שאמא אוהבת את התינוק, שהיא מטפלת בו. זה נקרא אוהבת. לא. שכל מה שהיא מסוגלת להניק לו, כך היא עושה, כך אנחנו. זה נקרא ואהבת רעך כמוך. לא. מה אני מגלה ביחסים האלו למה שמחוץ לי? אני מתקן את האגו שלי, מתקן את האדם הרע שבי, ואז מפתח כלים די השפעה, מה שנקרא, ממני החוצה. אני יכול לעשות את זה עם העולם החיצון, ובזה אני לומד איך אני אעשה אותו דבר כלפי הבורא. אם אני באמת מגיע לאיזה השפעה כלפי עולם החיצון, אני פתאום מגלה בתוך ההשפעה הזאת שאני כך, יש לי נטייה כזאת אליהם, אני פתאום מתחיל להרגיש שם כוח שנקרא כוח עליון, ואז אני גם כן עובד כלפיו. אני כבר יודע יותר, רואה יותר למי אני מתכוון להשפיע. ואז כל האני וכל העולם הופך להיות לאמצעי כדי להשפיע לאותו כוח עליון, כי הוא מתגלה לי, כי גם כן משפיע לי. ואז אנחנו מגיעים להשתוות הצורה, בהשתוות הצורה הזאת שלי עם כוח עליון, שאני מגלה בעולם. אני מבדיל ראש, תוך, סוף בפעולות שלי, שזה נקרא פרצוף, בכלפי כוח עליון הזה שאני עכשיו מעמיד את המערכת היחסים שלי עם כל העולם, אני מגלה פרצופים, מערכות, ודרכם אני כל הזמן עובד עם הכוח עליון הזה. איך הוא מתגלה שם, בתוך המערכות האלו? אני עושה את החשבון, בזה שנקרא זיווגי דעקה, אני מקרב אותו בשינוי שלי, אחר כך אני, הוא מתרחק בגלל שנעשה לי שינוי הפוך, התגברות הרצון לקבל שבי וכן הלאה, ואז אני מתחיל לעבוד עמו, וכמו שאנחנו לומדים בתורת הפרצופים, איך שהם עושים זווגי דעקה, ממשיכים אורות, מזדחקים, מה עם הפרצופים האלה, היחס שלי דרך העולם לבורא. נעשה הכל מאוד ברור ופשוט. זאת המציאות שאני מגלה, שנקראת עולם העליון. עליון מפני שאני מעריך עכשיו תכונת השפעה שאני נמצא בה כעליונה לעומת תכונת הקבלה שקודם שלטה בי. כן.
פייר מיולנד שואל, איך אני יכול לעורר את החברים לחשיבות המטרה?
זו עבודה קבועה, ואדם רק בזה בעצם צריך לעבוד. אין לנו יותר מלגלות חשיבות. זה נקרא ערכים. שאנחנו כל הזמן צריכים לדאוג מהו הערך של עבודה רוחנית בארצנו, ברצונות שלנו. שאין יותר חשוב מלשנות את עצמנו. שוב, להעמיד את עצמנו מול כל העולם, וכל הזמן להזכיר לעצמנו שכל השיטות שהעולם על ידי זה רוצה להתקיים הם איך לשנות את העולם, והם עכשיו מגיעות למשבר ולכישלון הסופי, שאף אחד מהם לא יתקיים. אלה זמן שלהם שעכשיו עדיין הם קיימים, כדי להוכיח סופית לכל אחד ולאנושות כולה שהתקדמות הקודמת לנצל את הטבע להנעת האדם, לנצל את הבורא, את הרשימות, היא הסתיימה. למה? אנחנו ממשנו את הכל, גדלנו, מצינו את הרצון לקבל בדרגת מה שנקרא העולם הזה. מעכשיו והלאה אנחנו צריכים להתחיל לשנות את עצמנו. היינו, אותו רצון לקבל שגדל בנו, אנחנו צריכים להתחיל לשנות אותו לכיוון ההשפעה, למימוש ולהשפיע על ידו. זהו, אז העיקר בשבילנו כל הזמן לפתח בנו את הידיעה וחשיבות של השינוי הפנימי שבאדם. אנחנו, המטרה שלנו, השיטה שלנו היא לשנות את האדם, לתקן את האדם, שאך ורק בצורה כזאת אפשר להמשיך להתקיים בעולם הזה ולזכות אפילו עוד לעולם העליון. כן.
אז אם לחזור לשאלה של פייר, גם יוסי מטבריה שואל, אז איך האדם יכול להשפיע אם ככה לקבוצה ולהביא רוח של גדלות ושמחה מהעבודה?
כי זו העבודה היחידה שישנה לבני האדם בעולם הזה, שעכשיו אנחנו מגלים שמעבודה הזאת תלויים כל היתר המצבים שלנו בעולם הזה, במה שאתה רוצה. מה שאנחנו בנינו לעצמנו כאן בעולם הזה, כל מיני מערכות חינוך, מסחר, תעשייה, משפחה, איפה ש... באיזה צורה שאנחנו קיימים כאן בעולם הזה, הכל עכשיו תלוי אך ורק בתיקון הפנימי שלנו, של כל אחד וכולנו יחד. לכן אין מה לעשות חוץ מזה, ואז אם אנחנו מעמידים את זה, זאת אומרת, שינוי פנימי של כל אחד וכולנו יחד זה על ידי זה, יש לראו יעזורו בקבוצה, וכל הזמן מפרסמים את זה לכולם, והנקודה הזאת היא הופכת להיות נקודה העקרונית, החשובה, ככה, המהירה לפנינו, מושכת, שאנחנו דואגים שהיא תמשוך אותנו, אז אנחנו נצליח. במידה שאנחנו נעבוד בתוכנו, מפני שאנחנו קשורים כולנו עם כל האנושות, כמו שגם בחיצוניות עכשיו זה מתגלה במשבר הגלובלי, התלות ההדדית בין כולם, אז אנחנו נשפיע בקשרים האלו הפנימיים שקושרים כל בני אדם, אנחנו נשפיע גם כן אותו ההתעוררות ואותו הכיוון של התיקון הפנימי של האדם גם לכל העולם. אבל מסביר לנו בעל הסולם שזה יקרה בבת אחת. אנחנו מתקנים את עצמנו על ידי אלפי ואלפי אלפי פעולות במשך דורות, והאומות העולם הם, זאת אומרת, אלו שבהם אין התעוררות מנקודה שבלב, שלא מתקנים את עצמם בצורה האישית, כל אחד, הם מצטרפים אלינו בבת אחת. לא בבת אחת מרגע לרגע, אבל תוך זמן מאוד קצר, ללא תהליכים הפנימיים בעליות וירידות. כמו שהוא אומר לנו כאן בבעל אצלם, והיה כי ירחק ממך. לא ירחק ולא... רק בהתקדמות דרכנו לכוח עליון. אין עליות וירידות בהם, אין בהם אותם העבודות הפנימיות מה שיש בנו. יש רק פעם אחת הכרת המצב שחייבים ולהצטרף אלינו, לקבל את השיטת התיקון, שבצורה כזאת מגיע אליהם האור המחזיר למוטף. וזהו. נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור.